אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 1 באפריל 2024, 134 חטופים עדיין בידי חמאס והיום בעולם. בטורקיה תבוסה צורבת למפלגת השלטון של הנשיא רצ'פ טייפ ארדואן. מפלגת האופוזיציה החילונית שמרה על השלטון בבחירות המקומיות באיסטנבול, איזמיר ואנקרה, ורשמה ניצחונות בערים נוספות. התוצאות נתפסות כמסר לשליט הכל יכול של טורקיה.
סונשטרדן באמצולר, בו סשימין קהליבי, Öncelikle demokrasimizdir, milli irademiz. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamıdır.
31 במרס הוא לא סוף עבורנו, זוהי נקודת מפנה. לא משנה מה התוצאות, המנצחת בבחירות היא הדמוקרטיה ורצון האומה. לא משנה מה העמדה הפוליטית שניצחה, המנצחים האמיתיים הם 85 מיליון בוחרים. לאחר המתנה של 13 שנים, בולגריה ורומניה הצטרפו חלקית לאזור שנגן של האיחוד האירופי, המאפשר תנועה חופשית בין המדינות העשירות בגוש. שתי המדינות הגיעו להסכם בסוף השנה על הצטרפות לאזור החופשי, חרף התנגדות של אוסטריה לחברות מלאה. אוסטריה טענה שרומניה ובולגריה צריכות לעשות יותר כדי למנוע הגירה לא סדירה. אז לא צירוף מלא, אבל בהחלט הקלה. המשמעות היא נורמליות עבורנו. זה אומר פחות תורים והמתנה בגבול, אומר תושב אחד. היום זה אסון, אני מחכה 20 דקות רק כדי להתקדם 100 מטרים. תחקיר של רשת CBS בתוכנית 60 דקות מעלה חשד כי רוסיה מעורבת במה שמכונה סינדרום הוואנה. תופעה מוזרה שבה דיפלומטים וסוכני מודיעין אמריקנים חשים ברע במהלך מילוי תפקידם. רוסיה ממשיכה להכיש.
Вы знаете, что это совсем не новая тема, уже много лет эта тема так называемого гаванского синдрома муссируется в прессе.
זה לא סיפור חדש, אומר דימיטרי פסחוב, דוברו של הנשיא פוטין. זה כבר הרבה שנים שאנחנו שומעים על מה שמכונה סינדרום הוואנה. במקרים רבים מייחסים זאת לצד הרוסי, אבל איש לא פרסם או הציג הוכחה משכנעת להאשמות חסרות הבסיס האלה. אין מנוחה לנסיכות יפניות. הנסיכה אייקו, ביתו היחידה של הקיסר, החלה בעבודה חדשה בשורות הצלב האדום. היום יום חדש עבורי כעובדת הצלב האדום. אני רוצה להתרגל למקום העבודה החדש שלי, מוקדם ככל האפשר, ולעשות ככל יכולתי כדי לשרת את כולם. וגם... אחרי המתנה ארוכה, שירים מצליחים, ויכוחים והמתנה מורטת עצבים, מעריצי ביונסה קיבלו את האלבום החדש שלה וחלקם מאוכזבים. מעריצים שהזמינו את האלבום במהדורת התקליט או הדיסק שלו, גילו שכמה שירים חסרים באלבום במהדורה הפיזית, 5 שירים בתקליט ו4 בדיסק. זוהי נוכלות מוחלטת או אנצייצן אחד. ההסבר של ביונסה, התקליט הודפס לפני סיום העבודה עליו. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לדן ירוקי באולפן בירושלים. אנחנו פותחים בהודעה של צה"ל והשב"כ, הודעה רשמית לפני דקות אחדות, על סיום המבצע בבית החולים שיפה בעזה שבמהלכו נעצרו ונהרגו מאות מחבלים. שלום לכתבתנו לענייני צבא כרמל המנשה.
שלום רן, כן, כפי שאמרת, צה"ל ושב"כ השלימו מבצע ממוקד בבית החולים שיפה, מפקדת הטרור של צפון הרצועה. 200 מחבלים חוסלו, יותר מ-500 שמשויכים לארגוני טרור ברצועה, נעצרו בהם בכירים ומוקדי ידע בארגוני הטרור ברצועה. המבצע הזה נמשך שבועיים, היו בו באמת הצלחות וגם תחבולות. בואו נשמע את מח"ט 401, אלוף משנה בני אהרון.
ההתקפה כולה הייתה ארוכה ומורכבת, תחת אש, כנגד מחבלים בתוך מתחם בית החולים וכנגד מחבלים מחוץ למתחם בית החולים. בפעולה עצמה הוצאנו בתחילה את כל אלה שאינם מחבלים מבית החולים, ואחר כך התמקדנו במחבלים עצמם. שווינו מאות מחבלים, יותר מ-500, והרגנו יותר מ-200 מחבלים במתחם בית החולים וגם מחוץ לו.
המבצע נעשה בהמשך למודיעין מקדים מדויק של אמן ושב"כ על ניהול פעילות של ארגוני טרור ברצועה מהמרחב ושימושו למרכז פיקוד ושליטה ומפקדה צבאית. כאמור, חוסלו מאות מחבלים ונעצרו יותר מ-500 המזוהים כממשיכים לארגוני טרור ברצועה, וכוחות צה"ל סיימו את הפעילות שם.
כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, תודה.
תודה.
עניין ביטחוני נוסף שותר היום לפרסום. כלי טייס בלתי מאויש עשה כל הדרך מעיראק דרך ירדן, פגע לפנות בוקר בהנגר של חיל הים באילת וגרם שם לנזק. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
שלום.
מה אנחנו יודעים על המלט הזה? מיליציות איראניות שפועלות בעיראק, משהו כזה?
כן, תראה, צריך לומר שבמהלך השבועות האחרונים, זה אומנם קצת פחות נמצא ברדאר התקשורתי, אבל יש לא מעט טענות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק להתקפות באמצעות מלטים בשטח ישראל. לעתים טענות מוגזמות, כמו למשל תקיפות של נתב"ג, של אתרים רגישים אחרים. אבל מה שכן ברור, שיש ניסיון מצד המיליציות, מעבר למאמץ התקשורתי, אלא גם בשטח, לנסות ו... לייצר התקפות לעבר ישראל, וזה גם נובע מהעובדה שהמיליציות הפחיתו באופן משמעותי את התקיפות שלהן נגד בסיסים אמריקנים גם בעיראק וגם בסוריה, בלחץ איראן. זה קרה אחרי אותה מתקפה קטלנית לעבר בסיס אמריקני בגבול סוריה עיראק שהובילה למותם של חיילים אמריקנים, והייתה תגובה אמריקנית מסיבית יחסית באזור גבול סוריה עיראק, כולל גם בהמשך חיסול של בכיר במיליציות באזור בגדד, ולכן המיליציות בהקשר הזה הורידו פרופיל, אבל כן עברו לרכז את המעמד שלהן בתקיפות, בניסיונות לתקוף את ישראל. ראינו, צריך לומר, גם בהקשר של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, תקיפות באמצעות מלטים ברמת הגולן, ראינו תקיפות מהסוג הזה, ראינו גם כאמור את התקיפה היום, לפי לפחות המיליציות עצמן, צריך לומר, בקבלת החיות שלהן, לא אמרו באופן מפורש שהם תקפו את אלת, אמרו שהם תקפו יעד חיוני בשטח ישראל.
אגב, למה דווקא אלת, המרחק כמדומני בין ירדן, בין עיראק לחלקים אחרים בישראל, הוא לא מאוד שונה אם נשווה את המרחק בין אלת לעיראק?
יכול להיות שהם חשבו דרך השטח הירדני, הם חשבו שאולי יהיה להם יותר קל, הוא יהיה יותר קל למלט הזה לחצות, לכתב"ם הזה לחצות את השטח הירדני ולהגיע לשם. אין ספק שמדובר פה בתקלה חמורה, עצם זה שהוא הצליח להגיע, זה תקלה חמורה, אבל רק נזכיר בהקשר הזה שהייתה תקרית במהלך המלחמה שכתב"ם מסוריה גם כן פגע בבית ספר באילת. בזמנו אלה היו מיליציות פרו-איראניות בסוריה, ליתר דיוק מיליציה פרו-איראניות בשם אימאם חוסיין, אחת מהמיליציות המשמעותיות ביותר של האיראנים בסוריה. בישראל אז הגיבו בתקיפות נגד אותה מיליציה פרו-איראנית בסוריה, ובהקשר הזה רק נגיד שאנחנו היינו רגילים במהלך המלחמה לראות ניסיונות מצד החוסים בתימן, גם כן לשגר מלטים וכתבאמים לעבר אילת, אבל שם המרחק באמת הוא גדול, אז לכן זה מאפשר אולי יותר אפשרות מבחינת חיל האוויר ומבחינת מערכות ההגנה האווירית לזהות את זה מבעוד מועד, דווקא בהקשר של החדירות.
אנחנו לא יודעים מה היה המסלול, נכון? או מאיפה יצא המלט הזה בדיוק?
לא, קשה לי לומר לך באופן ודאי, אבל כן, מה שכן, אנחנו כאמור, גם התקרית הזאת של הכתבם שהגיע מסוריה ונפל בבית ספר באילת, וגם התקרית הזאת של הפגיעה בבסיס חיל הים, אז דווקא מהמזרח נראה שהמיליציות הפרו-איראניות, בין אם בסוריה ועיראק, מצאו איזושהי פרצה בהקשר הזה.
אז הזכרנו ואני... שיש פה באמת עוד שחקן, ירדן, הדבר הזה מתרחש מעל הראש שלה. ירדן ניסתה לאורך כל התקופה האחרונה להישאר מחוץ לרתיחה הזאת כאן אצלנו, עד כמה שהיא מצליחה. עכשיו דברים מתחילים להופף מעל ראשה.
כן, תראה, צריך לומר בהקשר של ירדן, שהירדנים מוצאים את עצמם במצב מאוד מאתגר, בייחוד ביתר סט בימים אלה שבעודנו מדברים, אנחנו ראינו מהלך השבוע האחרון, הפגנות על בסיס יומיומי כל ערב, ברבת עמון, נגד המלחמה, נגד ישראל, נגד הסכם השלום בין המדינות, לא כל זה רחוק מהשגרירות הישראלית ברבת עמון, מה שהם מכנים כבר מצור, ולכן מהבחינה הירדנית הם צריכים מה שנקרא לנהל את זה בצורה מאוד מתוחכמת, כאשר אנחנו רואים שגם מבחינת הצהרות של ירדן נגד ישראל, יש הצהרות חריפות מאוד, בעיקר מכיוונו של גם שר החוץ הירדני איימן א-ספדי שמוביל את הקו הניצי נגד ישראל מערך המלחמה, אבל גם אנחנו שמענו לא אחת את המלכה רני, אשתו של המלך עבדאללה, מוצא פלסטיני, מדברת על ישראל דברים מאוד, מאוד קשים וחריפים בתקשורת הזרה, בתקשורת האמריקנית בעיקר. ולכן הירדנים מוצאים את עצמם באיזשהו מצב מאתגר, כאשר אפשר גם להעריך שבמהלך המלחמה יש השיתוף האינטרסים בין הביטחוניים והצבאיים בין ירדן לישראל נותרו בינם, אבל אין ספק שתקופת המלחמה יוצרת לא מעט אתגרים, ואני לא בטוח שדווקא את האירוע הזה אפשר להכניס להתפתחות הזאת של מבחינת ההפגנות בירדן. אני חושב שיש פה יותר איזושהי תקלה, איזושהי משהו בסגנון הזה, מאשר איזושהי, בוא נגיד, כוונת מכוון של הירדנים, בוא נגיד, שראו את הכתבם הזה ולא הרתו אותו משהו בסגנון הזה. גם צריך לומר שבמהלך המלחמה היו טענות לא רשמיות, שהירדנים כן הרתו כלי טייס שניסו לשגר המיליציות מעיראק ואזורים כאלה ואחרים. כלומר, כן היו טענות כאלה, בעיקר כמובן מי שלא, בוא נגיד, לא חובב את הירדנים, אבל כנראה בהקשר הזה שמדובר באיזושהי תקלה שכמובן צריך לחקור אותה.
רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, תודה רבה לך.
תודה.
נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן ספג אתמול מפלה פוליטית גדולה, אולי הגדולה ביותר מאז הפך לאיש החזק ביותר בטורקיה לפני 21 שנה. על פי תוצאות כמעט סופיות של הבחירות המקומיות, האופוזיציה הטורקית זכתה בראשות הערים הגדולות, איסטנבול, אנקרה, איזמיר, וגם הבינוניות שבהן נופלות לידיים של המפלגה הקמליסטית. בד בבד האופוזיציה זכתה בהישגים בשורה של ערים קטנות יותר, וקיבלה בסך הכל 37% מהקולות. מפלגת הצדק והפיתוח של ארדואן זכתה ב-35% מהקולות בלבד. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אלון ליאל.
שלום רב.
מבית הספר לממשל ופוליטיקה באוניברסיטת רייכמן, מחבר הספר דמו אסלאם, דמוקרטיה איסלאמית. האם ארדואן, המושב שלו מתנתנד, או שיש לנו פה תופעה במידה רבה של ברווז צולע, של מי שהודיע כבר שבעוד 4 שנים לא יתמודד בבחירות?
קודם כל, 4 שנים זה הרבה זמן, אז הוא לא כל כך צולע. אבל בהחלט, אני חושב שהנתון הכי מעניין בבחירות האלה זה ה-37%. המפלגה הרפובליקנית, הקמליסטית, כמו שקראת לה, לא התקרבה להישג כזה כ-15 מערכות בחירות לאומיות שהיו מאז שארדואן עלה לשלטון. אני אומר 15 ואני מתכוון גם לבחירות כלליות, גם למשאלי דעת קהל לאומיים, וגם לבחירות כלליות.
למה בעצם? כי לא היו למועמדים טובים, או כי הרעיונות שלה היו, נתפסו כרעיונות ישנים, מיושנים?
אני חושב, תראה, אני מסתכל על התוצאות של ארדואן. ארדואן תמיד נע בבחירות כלליות בין 38% ל-42-43%, פה הוא יורד ל-35%, אז יש פה גם ירידה שלו וגם עלייה משמעותית שלהם. זאת אומרת, זה קורה סימולטנית. בעניין של מנהיגות אישית זה רק לבחירות כלליות, זה בטח לא למשאלי עם שיש נושא, או למוניציפלי שזה מפוזר על הרבה מאוד מנהיגים שמתמודדים. אבל בסך הכל הייתי אומר שזה לא רק תבוסה לארדואן, זה גם ההישג הכי גדול שהיה לכמליסטים, לפחות מאז שארדואן שולט.
אז יש באמת את סיפור האינפלציה, המצב הכלכלי, זה ברור, זה מובן מאליו כמעט. יש כאן עוד משהו? יש אולי איזו תזוזה אידיאולוגית, כניסה יותר מסיבית של בני דור הזי, שאולי בכל זאת רוצים להיות חלק מאירופה, חלק מהמגמה הכלל עולמית של הכפר הגלובלי?
אין ספק שהנושא הכלכלי הוא נושא מאוד מאוד מרכזי פה. כישלון אחרי כישלון, התערבות בוטה של ארדואן בכלכלה, בניהול המקצועי של הכלכלה, אפילו התערבות אידיאולוגית, והציבור מבין את זה, מייחס לו עכשיו את הפגיעה בכלכלה של טורקיה, מייחס לו את יוקר המחיה ומעניש אותו על זה. אני רוצה רגע לשים זרקו על עוד נושא שהוא היה מרכזי, לפחות בעניין של איסטנבול. לא הייתה ב-20 שנה האחרונות איזושהי מנהיגות באופוזיציה שהייתה סוחפת. לא היה דבר כזה. היה מנהיג במשך רוב הזמן, קיליצ'דרולו, שהוא היה מחבר, הוא היה, ידע לעשות קואליציות, אבל לא הייתה לו קריזמה. ופתאום צץ באיסטנבול מנהיג שנחשב סוחף, קריזמתו.
כן, ראינו אותו אתמול נועם בהתלהבות בכיכר, מדבר על חזון שהוא מעבר למה שמתרחש באיסטנבול, גם חזון של שלום במידה רבה בין האוכלוסיות השונות, מזכיר את המיעוטים, אגב לא מזכיר את היהודים למיטב הבנתי.
נכון, תכף מדבר על היהודים, אבל באמת, אקרם אימאמולו, ההישג שלו הוא אדיר. זה נכון שהוא כבר היה ראש עיריית איסטנבול, אבל בפעם הקודמת, ב-2019, זה נגמר עד כדי כך בטקו, שהיה צריך לעשות בחירות חוזרות, שבהם הוא ניצח בהפרש קטן. עכשיו הוא מנצח בהפרש גדול, היינו. אחרי 5 שנים שאתה עומד למבחן כראש עיר, אתה מגיע להישג סוחף, והמנהיגות שלו סחפה את כל המפלגה להישג לאומי גם.
אתה יודע, אנחנו מתארים אותו כמנהיג מהמפלגה הקמליסטית, החילונית, אבל גם בנאום שלו אתמול, הוא בהחלט הזכיר גם את הרמדאן ואת הצום, ואת האמונה באל. זאת כבר לא אותה מפלגה חילונית קמליסטית שהכרנו, נכון?
בהחלט, בהחלט, בהחלט. וגם בנושא שלנו, אני ראיתי שהשר קץ מיהר לחגוג, ואמר לארדואן, תבחר לך סוס אחר.
רגע, בוא נקרא ביחד את הציוץ של ישראל קץ, שר החוץ. הוא כותב, אתמול תבוסה למועמדי ארדואן בבחירות המקומיות בטורקיה, ברכות למנצחים, כמובן ראש עיריית איסטנבול, ראש עיריית אנקרה, מסר ברור לארדואן, ההסתה נגד ישראל כבר לא עובדת, חפש סוס אחר. קודם כל, האם יש איזשהו קשר, האם היה מקום בכלל בבחירות המקומיות בטורקיה לנושא הישראלי-פלסטיני, למלחמה?
הייתי אומר פה שני דברים. אחד, ארדואן שינה את היחס אלינו לא רק בקרב תומכיו, גם בקרב האופוזיציה. האופוזיציה היום הרפובליקנית או הקמליסטית, איך שתקרא לה, מתנגדת לישראל, תומכת בפלסטינים, ואגב רוב ההתבטאויות המאוד מאוד חריפות של ארדואן גם בשבועות האחרונים, לא זכו לגינוי של האופוזיציה. הייתי אומר אפילו יותר מזה. האופוזיציה ניהלה קמפיין שלם נגד ארדואן, שלא הצליח בחצי שנה האחרונה של המלחמה בעזה, להפסיק את הסחר, להפסיק בכלל את
הסחר. כן, לפני חודש אומר אמאמולו, אנחנו נתמוך בכל צעד של הנשיא ארדואן לחרם על ישראל, להפסקת הסחר עם ישראל. מדוע הם ממשיכים עם הסחר הזה? ובכל זאת אנחנו רואים את שר החוץ ישראל כץ מברך אותו על ניצחונו. איך אתה מסביר את הסתירה הזאת?
קודם כל, אני לא מאמין שהשר כץ ידע על ההתבטאויות האלה. זה הולך עוד יותר חריף. המועמד של ארדואן תקף את אמאמולו ואמר, אם אתה תנצח, יחגגו בעזה. ואמאמולו אמר לו, אם מי מדבר? תראו מי מדבר. אותו ארדואן שחצי שנה לא הפחית את הסחר ולא עצר את הסחר.
מצד אומרת, שני, אנחנו כן זוכרים שאמאמולו נפגש, למשל, עם שר התיירות רק לפני שנה, כשהוא היה שר מטעם יש עתיד, השר רזבוזו.
אני רוצה להזכיר לך שארדואן נפגש עם נתניהו לפני שבועיים, לפני המלחמה.
יום אחרי תחילת אירועי, יום אחרי 7 באוקטובר, הוא אומר עם אמאמולו, אנחנו תומכים בפתרון של שלום בין הישראלים לפלסטינים. יש מה לעבוד איתו, נכון?
קודם כל, כרגע יש תחרות בין הרפובליקנים והמפלגה ה-AKP, הצדק והפיתוח של ארדואן, מי יותר מתאהב את ישראל. יש תחרות כזאת. אבל, צריך לזכור שכרבע מהאוכלוסייה בטורקיה הם חילונים, רבע מהאוכלוסייה הם קמליסטים לפחות, וברגע שהמפלגה הרפובליקנית תנצח לאותו חלק באוכלוסייה הטורקית, שהוא רדום לגמרי ומדוכה לגמרי בגלל הדיקטטורה שיש שם היום, החלק הזה יתחיל שוב להשתבץ בעמדות ולהשפיע, ולכן אין לי בכלל ספק שכשהם יחזרו לשלטון, אולי אפילו עוד 4 שנים בבחירות הקרובות, אז תהיה גישה, יכולה להתפתח גישה אחרת לישראל. אבל ממש ממש מוקדם לחגוג, כי ארדואן שולט בכל המערכות של טורקיה, זה שהם ניצחו במוניציפלי, לא משפיע כהוא זה על מדיניות החוץ והביטחון, יש לו שליטה בצבא ובמערכת המשפט ואת התקשורת וכמובן בפרלמנט ובפוליטיקה, כל דבר הוא שולט.
כך שהדרך עוד ארוכה. לסיום אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אלון ליאל, אתה יודע, אנחנו, אתה היית מנכ״ל משרד החוץ וגם מבקר חריף מאוד של מדיניות ממשלת ישראל, משהו השתנה בעמדות שלך מאז שהחלה המלחמה הזאת, מאז 7 באוקטובר? אולי איזשהו שינוי בתפיסה שאפשר להגיע להסדר עם הפלסטינים, שישראל יכולה לעשות משהו אחרת?
הכל השתנה מאז 7 באוקטובר, וכמובן גם אצלי יש שינויים. אבל אני חושב שהשינוי הגדול בזירה הבינלאומית זה שמהחודש השני עד היום, אנחנו כבר 6 חודשים בתוך המערכה, התפתח הצונמי שלא היה קיים במשך 2 העשורים האחרונים. התפתח צונמי בנושא של המשפטי עם בית המשפט העליון לצדק, הבינלאומי לצדק, התפתח בזירה האומית במועצת הביטחון בלי וטו אמריקאי, התפתח בהכרה בפלסטין, התפתח בסנקציות על מתנחלים, התפתח בסנקציות על נשק. אבל כאן עדיין מתעלמים מהזירה הבינלאומית, ואני חושב שהציבור הישראלי עוד חי בעניין הזה ב-6 באוקטובר. הציבור הישראלי עוד לא חש, ואולי זה גם עוד לא הגיע אליו, בהתחלשות של ישראל.
לאן זה יכול להגיע להערכתך?
לפי דעתי, אם המגמות האלה יימשכו, ואני מתכוון, אם המלחמה הזאת תהיה עוד חודשים, אולי חצי שנה, אולי שנה, בקצב שהיא מתרחשת עכשיו, עם מספר הנפגעים בעזה, עם אי יציאה מעזה, עם סכנת רעב בעזה, הצונמי יגבר, ובמקביל ההיחלשות שלנו תגבר, ואז לדעתי זה יכול להגיע לרגע שהציבור הישראלי יגיד, רגע, אנחנו לא מספיק חזקים כדי לעמוד בפני לחצים כאלה, וזה יכול להתניע פה איזה שינוי בפנים.
שמע, אני זוכר שאתה חתום על כמה עצומות בנושא הזה, אולי זאת התפתחות שמבחינתך היא תהליך שצריך לקבל אותו בברכה, שיביא מבחוץ אולי שינוי לישראל.
תראה, אתה יודע, אני חלק מהביוגרפיה שלי היא דרום אפריקה, ואני תמיד אמרתי ההתנגדות הפנימית בדרום אפריקה לאפרטהייד לעולם לא הייתה מפילה את האפרטהייד, אם היא לא הייתה מתחברת עם התנגדות חיצונית. אני חושב שכרגע לפחות, צריך להקשיב לעמדות הבינלאומיות, ולקחת אותן בחשבון, כי ההיחלשות שלנו היא כזאת, שאם הצונמי הזה יגבר, הוא יכול להתחיל לגרום לנו נזקים בלתי הפיכים, ולכן אני תמיד חשבתי שצריך להקשיב לעולם, אבל לא היה צורך, היינו מספיק חזקים כדי לא להקשיב לעולם. אני חושב שהיום אנחנו לא מספיק חזקים, צריך להקשיב לעולם, להתחבר לעולם ולנהוג בהתאם.
דוקטור אלון ליאל, מי שהיה שגריר ישראל בטורקיה, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
עסקנו כאן... עסקנו כאן לא מעט בפעולות נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה, ועכשיו איגוד המורים בפרובינציה המערבית של קנדה, קולומביה הבריטית, מצביע בעד שילוב של הנכבה בתוכנית הלימודים לכיתות ו' עד י' ב', אחרי החלטה לעצור ציוד לא קטלני שרכשה ישראל. נפגש ראש ממשלת קנדה עם כמה מראשי הקהילה היהודית ונענה לדרישות שלהם. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
החלטה שהתקבלה בישיבה השנתית של איגוד המורים בקולומביה הבריטית דורשת להכניס לתוכנית הלימודים הקנדית בפרובינציה את אירועי הנכבה מנקודת מבט פלסטינית, שכוללת גירוש 700 אלף ערבים מבתיהם והדרישה שלהם לזכות השיבה כצדק היסטורי, וגם על הכיבוש הישראלי בעזה ויהודה ושומרון. ההצעה מתעלמת לחלוטין מהחלטת האום ומחלקה של קנדה בהקמת מדינת ישראל, שכן לפני הקמת המדינה נשלח למזרח התיכון לסטר פירסון, אז נציג קנדה באום ולימים ראש ממשלת קנדה, שהמליץ בעצמו על הקמת המדינה. בין הארגונים שחתומים על ההצעה, ארגוני עובדים למען פלסטין, הורים ומורים למען פלסטין, וגם סמידון, ארגון התמיכה באסירים הפלסטינים שחגג את השבעה באוקטובר כפעולה לגיטימית של פלסטין הכבושה ופועל ללא מפרע במדינה. בשבוע שעבר נפגש ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו עם נציגי הקהילה היהודית בוונקובר. דן מוסקוביץ', רב בית הכנסת הרפורמי טמפל שלום, שערך את ראש הממשלה, דרש לתגבר את ההבטחה בקהילה, ליישם את החוק נגד הסתה ולקדם את החקירה נגד ארגון סמידון.
We asked him to conclude the investigation that I guess has been started on Samudun, which is the non-profit affiliate of the Palestinian Front for the Liberation of Palestine, which is registered as a terrorist organization in Canada under the criminal code, and we feel that Samudun should be as well.
ביקשנו שימשיך את החקירה נגד סמידון, זה ארגון ללא מטרות רווח של ארגון לשחרור פלסטין, שכבר נמצא ברשימת ארגוני הטרור בקנדה, ולדעתנו גם סמידון צריך לצאת מחוץ לחוק.
They are the money behind many of the most violent protests and I think much of the confrontation that we're finding in the streets of Vancouver, it's coming from that group. The prime minister agreed in that meeting to do all three of those things.
הוא הכסף שמאחורי רוב ההפגנות האלימות ברחובות ונקובר, וראש הממשלה נענה לשלוש הדרישות הללו. מאז ההצעה האנטי-ישראלית שעברה בפרלמנט בקנדה לפני שבועיים, ההסתה נגד ישראלים ונגד הקהילה היהודית גברה. לדברי הרב מוסקוביץ', הקהילה היהודית בקנדה איננה בטוחה.
We are not safe in our streets and in Canada, and it's his responsibility. He's the prime minister of the country. It's his responsibility to make sure that all Canadians, and in this case Jewish Canadians in particular, are kept safe.
זו אחריות שלו, הוא ראש הממשלה, וזו אחריותו לוודא שכל הקנדים, ובמקרה זה היהודים הקנדים, מרגישים בטוחים. הרב מוסקוביץ' אמר את הדברים בעצרת למען שחרור החטופים שנערכת בכל יום ראשון בוונקובר. מקנדה, לימור שמואל פרידמן.
חג פסחה מתוח בצרפת בצל האיומים בעריפת ראשים של כמרים, רבנים ומורים על ידי אסלאמיסטים קיצוניים. המשטרה נערכת לאיומי טרור גם לקראת המשחקים האולימפיים, ודווקא בחג, תחת שמירה ביטחונית כבדה, נערכה עצרת עלייה גדולה בבית הכנסת הגדול של פריז, בהשתתפות בכירים מישראל ועולים פוטנציאליים. כתבנו גדעון קוץ על חג לא שגרתי בפריז.
חג הפסחה עובר על צרפת בסימן מלחמת דת ותחת אמצעי ביטחון חסרי תקדים לתקופה זו. יחידות משטרה וצבא הוצבו ליד כנסיות, אך גם בתי כנסת ומסגדים, לאחר שקריאות לג'יהאד ואיומים בתקיפות טרור ועריפת ראשיהם של הכמרים והרבנים התקבלו אצל האחראים למוסדות והופצו ברשתות החברתיות. גם בשערי כמה מסגדים בדרום צרפת נתגלו ראשי חזיר ערופים, כשאלמונים שהניחו אותם מאיימים בפעולות גמול נגד המוסדות. מוסלמים. במקביל גובר החשש מפיגועים לקראת המשחקים האולימפיים. אזרח מצרי שתכנן פיגוע גדול נגד כנסייה נעצר לאחרונה, וחוליית דאעש שבה חברים רוסים אך גם טורקמנים נעצרה גם היא בשלבי תכנון. צרפת חוששת גם מפרובוקציה רוסית בגלל נכונותה לשלוח חיילים לאוקראינה, אומר שר הפנים ז'רר דרמנה.
Donc notre menace elle est pas que pour les jeux olympiques, elle est tout le temps et partout. Pour tous les fanatiques de la planète ça va être une obsession, se dire évidemment pouvoir être à Paris
האיום הוא לא רק על המשחקים האולימפיים, יש גם אירועים חשובים אחרים. זו האובססיה של כל הפנאטים מכל העולם שהיו בפריז, כשהמטרה להכות ולפגוע בצרפת, זו ההזדמנות שלהם. לאיום על מוסדות הדת הצטרף גל איומים חסר תקדים נגד מאות בתי ספר תיכוניים ברחבי המדינה שבהם לומדים תלמידים מוסלמים. במערכת החינוך בצרפת, שבה נערפו בשנים האחרונות על ידי קיצונים מוסלמים ראשיהם של שני מורים שביקשו להסביר לתלמידיהם את פירושם של חוקי החולניות, הגל הנוכחי החל כאשר מנהל בית ספר בפריז דרש משתיים מתלמידותיו להסיר את הצעיף שכיסה את פניהן במהלך השיעורים. אחת מהן טענה כי הוא דחף אותה. חקירת המשטרה העלתה כי מדובר בטענה כוזבת. המדינה הגישה תביעה נגד התלמידה. בינתיים המנהל קיבל איומים בלתי פוסקים על חייו והעדיף להתפטר מתפקידו. מורים רבים נאלצו לבטל למשל את השיעורים על השואה שהם חלק חובה בתוכנית הלימודים בגלל אי התייצבות תלמידים ובגלל איומים שגברו במהלך המלחמה בעזה. הדרישות ללמד על השואה של הפלסטינים ולא הפייק של היהודים. ודווקא בחג הפסחה המאוים הזה בחרו המשרד לעלייה ולקליטה והסוכנות היהודית לערוך בבית הכנסת הגדול בעיר פריז, שהוקף כמובן מחסומי משטרה, אירוע לרגל חניכת הפרויקט מלווי עולים, שבו עולים ותיקים מצרפת מלוו עולים חדשים. שר העלייה והקליטה אופיר סופר אומר כי יש התעניינות של אלפים בעלייה בקיץ הקרוב.
אנחנו בסוף צריכים להילחם באנטישמיות, יהודים צריכים להרגיש בטוח בכל מקום בעולם. זה חלק מהמשמעות של מדינת ישראל חזקה, וזה חלק מהמשמעות גם של הניצחון שאנחנו ננצח בעזה ובצפון ובכל מקום שנידרש. ויחד עם זאת בוודאי שאנחנו רואים לצד המלחמה הקשה שאנחנו חווים בארץ גם גילויי סולידריות עמוקים וחזקים מיהדות העולם בכלל ויהדות צרפת בפרט. אנחנו רואים התעניינות גדולה של עלייה כבר בקיץ הקרוב. מבחינתנו זה בהחלט מאוד מעודד. אני חושב ש זו הבעת אמון גדולה במדינת ישראל.
בית הכנסת לא היה בתפוסה מלאה, גם בגלל חופשת הפסחה. במהלך האירוע הופגשו הורים עם בנם המשרת בצהל, בליווי הזמר יונתן רזל. והכל הסתיים בריקוד העיקר לא לפחד כלל של האורחים הרשמיים והקהל. כאן גדעון קוץ, מפריז.
ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על סינדרום הוואנה, תסמונת הוואנה, אותה מחלה מסתורית או שורה של תופעות בריאותיות שמתעוררות באופן מפתיע אצל סוכני מודיעין אמריקנים ברחבי העולם, באופן ספציפי הוואנה שבקובה, שם כל זה התחיל. שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11.
שלום אירן.
על מה אנחנו מדברים בעצם?
אז הלילה מתפרסם תחקיר של רשת CBS, 60 Minutes, תוכנית התחקירים המובילה, שבעצם מדברת על אותה תופעה מוזרה, שסבדו ממנה מספר אנשי מודיעין, דיפלומטים, גופים, נציגים אמריקנים מעבר לים. פעם ראשונה שגילו את זה, גילו את זה בהוואנה, ומאז גילו את זה בעוד ובעוד שגרירויות או מתקנים שבהם דיפלומטים אמריקנים משרתים.
במה זה מתבטא?
יש לזה סימנים מאוד דומים לזעזוע מוח. זה מתחיל בסחרחורות, בבחילה, בחוסר התמצאות במרחב. זה יכול להגיע במקרים חמורים, עד אילפון, זה לא קטלני. צריך להדגיש, זה לא מגיע לרמה קטלנית, אבל מי שסובל מזה לא יכול לתפקד. עכשיו, אין איזה אקדח מעשן למשהו שהוא לא קטלני בסופו של דבר, אז ברוב הפעמים פסלו את זה, אמרו שזה משהו רגעי, משהו סתמי. עד שזה חזר על עצמו יותר מדי פעמים עם יותר מדי נציגים אמריקנים, הלילה 60 Minutes באמת מדווחים שיש איזשהו, או יש קו שמותח בין האירועים האלה, לבין שגרירות רוסיה, לבין השגרירות
הרוסית. כמה מפתיע שהרוסים מעורבים בדבר הזה.
זה נכון. שוב, שוב, הקווים נמתחים עד למוסקבה, מי שבעצם כנראה, על פי הדיווחים, מפתח איזושהי כוונה, או יש דיווחים לגורם מסוים במוסקבה, שמקבל פירוט על מה, מי סובל, ממה סובל, באיזה מקום, בכל מצב, בכל אחד מהמצבים האלה, ומכאן, ולפחות ב-CBS, הם מבינים שאולי יש קשר בין מה שנקרא...
זאת לא הוכחה, אתה אומר? זה סוג של קשר.
זה לא בדיוק הוכחה, יותר נקרא לזה אולי ניחוש מושכל, או... לא גילינו אקדח מהשן, עד כמה שהבנתי, אבל כן גילינו איזשהו קשר של מוסקבה לאירועים האלה.
עכשיו, זה לא הסינדרום המסתורי היחיד בהיסטוריה, ודאי שלא בתחום הזה של הריגול ובכלל.
טוב, קודם כל אנחנו יושבים ומדברים כאן איראן באולפן בירושלים. ירושלים מטורללת בימים האלה, זה נראה בהרבה מאוד מובנים, יש כאן הרבה מאוד...
רק בימים האלה?
נכון, אתה צודק, זה לא חדש.
יש כאן היסטוריה של...
היסטוריה של טרלול, היסטוריה של... וסינדרום ירושלים כנראה התחיל בערך עם תחילת העולי רגל לירושלים, סינדרום ירושלים שבו אנשים מרגישים קרבה מיוחדת, רוח דתית ששוטפת אותם.
סוג של אופוריה דתית.
בדיוק. נורמת להאמין שהם נציגיו של אלוהים עלי אדמות הרבה מאוד פעמים. יש כמה מקרים כאלה, יש אפילו בית מחלקה מיוחדת לאנשים שסובלים בסינדרום ירושלים. אבל ירושלים היא לא היחידה. אחת המפורסמות, לא מזמן ציינו 50 שנה, לתסמונת שטוקהולם, תסמונת שבה בעצם חטופים מרגישים חיבה או מפתחים חיבה לאנשים שחוטפים אותם, מפתחים רחמים, מנסים להגן עליהם. זה קרה אחרי שוד בנק שנכשל בשטוקהולם לפני 50 שנה. אבל גם זה, גם כאן, זה לא הבירה היחידה, יש עוד בירות וערים אחרות. למשל, שמעת על תסמונת פירנצה, היא מעניינת.
לא.
בתסמונת פירנצה אנשים רואים יצירת אומנות, והם כל כך נסערים, כל כך נפעמים מיופייה של היצירה, שהם כמו בתסמונת הוואנה, מקבלים איזה מין סוג של סחרחורת, אילפון. יש תסמונת פריז, עוד בירה אחת, זה מוזר במיוחד, כי זה תסמונת שסובלים ממנה בעיקר תיירים יפנים. היפנים מגיעים לפריז, מפתחים את כל אותם חלומות על פריז, שומעים על פריז כאלה אגדות מופלאות, מאמינים שהם יגיעו לפריז והשמיים ייפתחו, וזה יהיה המקום הטוב והמעניין ביותר שהם היו בו.
אבל זה באמת מקרה אחר, מקרה של תסמונת שמתחוללת ככל הנראה בזדון. אגב, רק נציין שהרוסים היום מחשים מכל וכל,
כן.
מעורבות בתסמונת הוואנה. נחכה ונראה. עמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11. תודה רבה לך.
תודה, אירן.
ועכשיו אנחנו רוצים לדרוש בשלומם של הקופים בתאילנד. שלום לכתבנו בבנקוק, רואי בק.
שלום, אירן, ערב טוב.
אנחנו מדברים על עיר כן. שהקופים השתלטו עליה לחלוטין בפרברי בנקוק, כן. נכון?
אצלנו בעצם מדובר בתסמונת לובורי, כן? זה מחוז שנקרא לובורי, ובו עיר הבירה של המחוז היא באותו שם, נקראת באותו שם, לובורי, בערך 150 קילומטר צפון מזרחית לבנקוק. למעשה כבר המון שנים יש שם בעיות עם הקופים שגדלים שם בין מפריע, ובשנים האחרונות משום מה הם פשוט גם מאבדים את הנימוסים. ומה שקורה בשנה האחרונה הם פשוט משתלטים על אנשים, גונבים תיקים. היום למשל הייתה השתלטות שלהם על טנדר שסחב עשרות קילוגרמים של בננות, הם לא עזבו את הטנדר עד שהם לא רוקנו אותו מתוכנו. וכן, כוחות הביטחון עתיים, מיטב הכוחות, היחידה לחבר בטרור, נאלצו להגיע למחוז לא בורי, להשתלט על הקופים, זה לא כל כך נעים. אגב, יש אנשים שנפצעו, יש אנשים שרוצים לעזוב את המחוז, הם אפילו ביקשו עזרה מראש הממשלה, כן? ולפי בעצם כוחות הרשויות פה טוענים שהכל תחת טיפול, ומצפים שבשבועות הקרובים הם יוכלו להעביר את הקופים השובבים למקום אחר לצורך שיקום וחזרה לתחום.
טוב, אז תושבי חיפה, אתם צריכים לשמוח שאין לכם קופים, כי שם זה כמובן הרבה הרבה יותר קשה. יש חזירים. רואי בק, תודה.
כן, כן. תודה רבה.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוס שפירא, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ודני רוקי. אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע הכסף. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.